שלום. בשיעור קודם סרטטנו את הקווים הכלליים לאפיון של ספרות הגאונים הקדומה והמאוחרת. היום אנחנו פשוט נעבור להכיר את החיבורים עצמם. בסדר? נקדיש את השיעור בעיקר להכיר את הספרות הקדומה, קצת להסביר מה זה החיבורים, כמה תופעות. נעבור אחרי זה לספרים המאוחרים אחרי זה נעבור לתשובות הגאונים, פחות או יותר נוכל להתחיל לסיים את התקופה. בסדר? אז החיבורים הקדומים שמוכרים לנו, אנחנו מדברים בעיקר על שלושה חיבורים. הראשון שבהם זה השאילתות, השני הלכות פסוקות, והשלישי הלכות גדולות. השאילתות מוכר לכם?
כן.
זה הספר, המהדורה המקובלת. מניח שזה מהדורת מוסד הרב קוק, שהיא עם פירוש של הנציב מוולוז'ין. יש גם מהדורה אחרת, אני פה צילמתי שתי חבילות, לא הספקתי להדק פשוט. אבל, סליחה?
יש לו המידע שלך.
אני אקח לי חבילה אחת, אבל צריכים לחבר אותה עם החצי הזה גם. כאילו צריכים להרבב את החבילות, בסדר? אתם צריכים להרבב גם בחבילה הזאת, תסתכל. רק שנייה. טוב, אין לי מושג, אני כבר איכשהו נסתדר איתכם, בסדר? יש פה שתי חבילות שצריך לקחת מכל חבילה, חבילה, בסדר? הבעיה שאין פה מכונת צילום שיודעת לחלק ולהדק. אני יודע, אין לנו כסף, בסדר? בכל אופן, הסדר הנכון של הדפים הוא, אני אראה לכם אותו, בסדר? רק השאילתות, יש לו החיבור, אני רוצה קודם כל להסביר מה זה שאילתה, קצת להפגיש אתכם. אבל השאילתה לא מתחילה כספר, צריך לדעת. השאילתה מתחיל כמוסד. שמה? כן. אז בוא נתחיל ככה. השאילתות כחיבור זה... מטרים אותו, צריך לדעת, זה פשוט מוסד הדרשה שהיה מקובל בבבל במשך מאות שנים. יש לנו שאילתה אחת שכבר מופיעה בגמרה. בגמרה בשבת, בדף למד, אני מקריא לכם את הדברים. יש כאן שאילתה, שבה יש פה תיאור של דרשה. שאול שאלה זו לאלה מרבי תנחום דמינוי, מהו לחבות בוצינה דנורה מקמי באישה בשבתה. שאלו אותו, האם אפשר לחבות נר בשביל חולה בשבת. ואז יש פה תיאור של איך הוא עונה. פתח ואמר, אנ שלמה, אנ חוכמתך. הוא מתחיל בקטעי אגדה. והוא נכנס פה לקטעים מאוד ארוכים באגדה. ואז בסוף, כשהוא מסיים את כל הדרושס, אז הוא חוזר לשאלה, אוליין שאלה דשאיל נקדמכון, נר קרויה נר, ונשמתו של אדם קרויה נר, מוטב תיחווה נר שבשר אדם בנירו של הקדוש ברוך הוא. כן, זאת שאילת הכי קדומה שמוכרת לנו, ממאה רביעית. המוסד הדרשה הבבלי מתואר גם בחיבור, שהזכרתי פעם אותו, חיבור הבנתן הבבלי, שהוא חיבור שנכתב במאה העשירית שמתאר את ישיבות בבל. גם שם יש תיאור של איך הרב נותן דרשה בבית הכנסת, שהמבנה הקלאסי של שאילתה. בואו אני אראה לכם מה הוא. המבנה הקלאסי של שאילתה הוא כלל בתוכו כמה רכיבים, שהיות וזה קורס מכללה, בואו נדבר גם קצת דידקטיקה. כן, איך גורמים לאנשים לא לרדם בשיעור בשעה המאוחרת. אז השאילתה תמיד נפתחת, היא נקראת שאילתה. ומה היא נפתחת? בשאלה. מה היתרון תמיד לפתוח בשאלה? תגידו לי אתם. היא מעוררת סקרנות. כמו אם אני בא לשיעור ואני אומר, טוב, ובואו נתח את הנושא. כולם נרדמים. אבל יש את הזדורק איזו שאלה. מה, המוח צריך להתחיל לעבוד, צריך להתחיל להיכנס להפעיל את האדרנלין, את האנרגיות. לכן בדרך כלל חבורס, שיעורים מעוררי התלהבות של גדולי הלמדנים, מי שפעם שמע את הרמון של דימטמן, תמיד זה נפתח לאיזו קושייה של קיב איגר, נפתח באיזו שאלה. השאילת הקלאסית בגמרה, יש בה שאלה. החלק השני של השאילת בגמרה, שראינו זה דרשה, מה מעורר את הלבבות, או מה צריך לעשות כאשר אתה עומד בפני הקהל של בלבטים. צריך לקשור אותם לתורה, כמו שאלו אותי, מה המטרות שלי בשיעורי עיון? אז אחד מהמטרות זה שהחבר'ה יאהבו את התורה, שהם ירגישו שזה מקור מים חיים, שירגישו שזה מדבר. הדרשות, אתה יכול להפליג למקומות אחרים, והדבר השלישי שניתן אחרי ההפלגה, אחרי שאתה מאבד את הקהל, כן? אז אתה חוזר לתשובה. זה מה שנמצא בתיאור בגמרא, זה מוסד הדרשה הקלאסי. כשאנחנו עוברים לספר השאילתות, ורוצים לראות מבנה של שאילתה פה, אז כאן זה מהדורת מירסקי שהביא על פי כתבי יד. כאן אנחנו נראה, אני אומר בפנים, שהמבנה של שאילתה פה הוא קצת שונה. זה בדרך כלל מתחיל בפתיחה, לא מתחיל בשאלה. לשאילתה קלאסית יש ארבעה חלקים, אוקיי? לשאילתה קלאסית יש ארבעה חלקים. אחד זה פתיחה, אתה מתחיל להפציץ את החבר'ה במידע, אתה אומר להם הלכה כזאת, הלכה כזאת, ויש שלב כשאתה רואה שהחבר'ה הולכים לאיבוד, אז אתה שואל שאלה, אתה אומר ברם צריך. זה מילת ההצעה של שאלה קלאסית בשאילתה, ברם צריך. ואז יש קטע דרשה, אתה נותן להם השקפת עולם, נותן להם קצת מחשובה, ואז מגיעים לתשובה, שבדרך כלל הסיומת שהיא הוא לעניין שאילתה ושאין לה קד מכון. עכשיו אני אומר את התשובה. זה המבנה הקלאסי של השאילתות, ככה נמצא בשאילתות שהן עולות מתוך קטעי גניזה וכו'. אפשר לראות את הדמיון בין המבנים, למרות שאפשר לראות גם התפתחות, כאילו בגמרא נראה שהתקילו אותו בשאלה מראש, שהוא לא ידע מראש את השאלה, פשוט התקילו אותו. סיפר לי לפני שנתיים פה בחור בישיבה, הוא התקשר לתוכנית רדיו בימי שישי של הרב אברהם יוסף, הוא לא ידע את השאלות לפני כן, הוא אמר חד משמעית, אתה פשוט מתקשר, שמעתי מה את התוכנית שלו? ברדיו קול חי בין 9-10, אתה מתקשר, כל דבר שאתה שואל הוא עונה. הוא תמיד חכם גדול, הוא גם כדרך הרבנים הספרדים, לפעמים הוא נוזף באנשים, הוא יודע מה להגיד לכל אחד, והוא אומר, הוא לא יודע מראש את השאלות. יש הרבה מקרים שמבקשים את השאלה מראש, אחרת הרב צריך להכין, כן? אז בגמרא היה נראה שמי ששואל את השאלה זה שאלה מהקהל, הוא בא לבית כנסת, והוא לא יודע מה עומדים לשאול אותו, מה שלא שואלים הוא מתחיל להפציץ. בגמרא, בשאילתה, סליחה, בספר השאילתות, אז מי ששואל את השאלה בדרך כלל זה הרב, הוא בוחר את הנושא, יש לו פתיחה, הוא בוחר את הנושא. זה גם ניכר בסיום את עניין שאילתה ושאילת נקד מכון, שאלה שאני שאלתי אתכם, כן? הם מכילים את זה.
היה לנו רב בכיתה זין שלא רק שיש לנו את השאלה הוא היה עונה, אלא היה אומר על איזה נושא עושים לדבר, פתיחת שיעור, מה נושא שמעניין אתכם? הוא היה זורקים על הנושא, כל נושא שבעולם הוא היה מעבר לשיעור שלם.
כן, סבבה. אז זה מבנה של דרשה. אני יכול לספר לכם, מבחינת כאילו הדידקטיקה, לדרשה יש כמה מטרות. מטרה אחת היא ללמד הלכות, זה המטרה, כאילו אם אנחנו חושבים על הקטעים האלה הם קטעי הלכה, וזה הלכה גם כן, בסדר? זה הלכה וזה הלכה. יש פה שילוב של מחשבה, הגות, אמונה עם קטעי הלכה. יש פה ערנות דידקטית, איך בוררים קהל, שילוב בין בין ידע לבין השאלה של לעורר עניין. זה מוסד הדרשה שאנחנו מכירים אותו 600 שנה בבבל, כמו הוא נמצא. אני חוזר, השאילתה הכי קדומה שאנחנו מכירים הוא בגמרא בשבת דף למד, ויש לנו תיאור מהמאה העשירית שמישהו שמתאר איך בבבל הרב דורש לבית כנסת, ככה נראה דרשה. דרשה גם אני רוצה להוסיף, היא לא מיועדת לחדש חידושים. המטרה של דרשה, אני חוזר למטרה של מקור מים חיים, המטרה של דרשה זה לגרום לאנשים להרגיש מחויבים כלפי נושא שלנו הוא חשוב. כשאדם דורש בעניין תפילין, אין לו שום מטרה לחדש חידושים לתפילין. הוא רוצה שאנשים שיצאו מהחדר, כולם יניחו תפילין מחר. כן, דרשה יש לו אוריינטציה יותר עממית, מטבע הדברים. הרבה יותר עממית. שני דרשנים גדולים של הדור האחרון, שהם מאוד שונים בשאלה של איך מפגישים בין גדולה תורנית לבין דרשנות גדולה. הרב סולובייצ'יק היה אחד מגדולי הדרשנים בדור שלו, חלק מהייחוד שלו היה שהדרשות היו מאוד מאוד גבוהות ברמה, הוא השתמש בכל הלמדנות כדי לומר דרשות לא עממיות, והוא כאילו אלה את הקהל אליו. הרב עובדיה יוסף, כשהוא דורש בבוחרים שם, וכל העיתונאים רק מחכים שיגיד משהו, הוא דרשן עממי לגמרי. כלומר, הוא מדבר בשפה של האנשים הפשוטים, הוא פונה אליהם ככה. העיתונאים מחפשים כל הזמן איזה פליטת פה, שהוא אומר בתוך ההקשר של, של החדר שם, שזה מתאים. אבל אומר, העולם של הדרשה הוא לא נועד לחדש חידושים. כלומר, העולם של הדרשה נועד לחייב אנשים. איך שמעתי פעם הגדרה מאוד יפה, מידות של חיים סולובייצ'יק. הוא אמר, מה זה דרשנות? שלוקחים מקורות עתיקים, ואנחנו מנסים לחייב אנשים לרעיונות עכשוויים תוך זה שימוש במקורות. מה זה דרוש טוב? אנשים גם מרגישים שהמקור אומר את זה. כלומר, לפעמים אנחנו שלנו רעיונות שלנו ומגלגלים אותם דרך כל מיני קושיות ותירוצים ומקורות, לפעמים המקורות חשבו על זה. ובכל מקרה נחזור ענינו, זה ההקשר הראשוני של ספר השאילתות. שמה זה הספר הזה? זה כנראה ספר שבא לתת לנו דרשות מוכנות, שלא מאוד ברור מה קהל היעד של הספר. אין זה ספר כיס לדרשנים? אני אומר לכם אותו רב שאומר שיעורים, שיחות, צריכים שיחה, צריכים שיעור, זה לא קל. כן, מתי זה בא לי? מאיפה אני שואב את הרעיונות? אז פשוט מישהו בא ונתן לי, הנה ספר כיס, אתה צריך להכין דרשה, תקרא אותי היום. היום עם אינטרנט זה נורא קל, יש ספרי, יש לך, אתה צריך לדאוג יום שישי בבית כנסת, יש מלא אתרי אינטרנט שיכולים להביא לך כל מיני דרושס. האם זה נועד לעמך? כלומר, האם זה ספר שנועד לעזור לדרשנים להכין את הדרשה? האם זה ספר שפשוט מישהו אסף את הדרשות שהוא כלומר? האם זה ניסיון לפנות לקהל עמך, תקראו דרשות? זה לא מאוד ברור. מה שכן, אנחנו יכולים להגיד שספר השאילתות הוא ספר שרווחה היא גאון, או ליתר דיוק, לא גאון, כן, רווחה היא לא גאון, עורך אותו, הורתו ולידתו בבית הכנסת הבבלי. כלומר, יש פה ספר שמראה לנו איך הציגו את התלמוד הבבלי, את ההלכה, לפני העמך שבאים לבית הכנסת. הספר מביא על סדר פרשת שבוע, הוא מביא שאילתות, שכל שאילתה יש לה נושא, בנושא הזה יש את החלקים האלו, כלומר יש שילוב של קטעי הלכה והגדה במבנה הזה. כמובן אתם מבינים שהכישורים לפרשיות השבוע הם לפעמים יותר מובהקות ולפעמים יותר אסוציאטיביות. למשל, מה תעשה בספר בראשית? אתה צריך לדרוש כל שבת בבית כנסת. איזה נושא הלכתי אתה תעלה? פרשת וישלח, נו, איזה נושא אתם דנים? זה קל. גדעון אשר. בוא נראה אם יש פה גדעון אשר. מה הוא דן לפרשת וישלח? בוא נראה, בסדר? גיד אנשי, וואלה, כל הכבוד, כן? נכון, כל עניין, אבל אתם צריכים להבין, כאילו, השאילתות זה דרשות לפי סדר פרשיות השבוע. יש לנו גם תקדים, דרך אגב, במדרש ארץ ישראלי של מבנה דומה, מדרשי ילמדנו, אתם מכירים את הז'אנר. זה דרשות עם שאלות ותשובות, כן, ילמדנו רבנו. אני יכול לומר ששאלה שכל דרשן פוגש אותה והיא שאלת החגים, איפה החגים נכנסים? הרי גם הם נכנסים לפי סדר פרשת שבוע. וכך למשל יש פערים בין כתבי יד שונים של שאילתות. בחלק מכתבי היד זה נמצא לפי המיקום שלו בלוח השנה. למשל, מה הדרשה השנייה לפרשת וישלח, השאילתה השנייה?
חנוכה.
חנוכה, למרות שחנוכה עוד דרך כלל הוא מקץ, כן? בסדר, אבל תוכלו לראות, בחי וישלח, דרשה לחנוכה. יש כתבי יד שהשאילתות של החגים כולם רוכזו בסוף. כאילו היה מדור השבתות ומדור החגים. יש עוד דבר, לפעמים דרשה אחת מתאימה לכמה?
כמה פרשיות.
קוראים לזה השאילתות הכפולות. איפה אתה משבץ אותם? אפשר לדבר על נושא שמופיע בשבת, אפשר לשים אותו באינסוף פרשיות. כל מיני דברים. איפה אתה שם אותם? לכן צריך לדעת שמבחינת הממצא בכתבי היד של השאילתות, הם לא אחידים. הם לא אחידים, לא במספר, כי בחלק יש כפולות, בחלק אין. מדובר על בין 160 ל-170 ומשהו, כן? זה אלו המספרים. שמפוזרים לפי 50 ומשהו פרשיות השבוע, הם לא אחידים מבחינת מיקום החגים, אבל בגדול הספר השאילתות הוא ספר שדן במאה ומשהו, 160 ומשהו נושאים הלכתיים, מפוזרים לפי פרשת שבוע, שיקוף של מבנה הדרשה הבבלית. כשאנחנו עוברים לתוך הכתבי הדסה, אתם תראו תופעה שדיברתי עליה בשבוע שעבר, ופה תראו את זה בשידור חי, שהשאילתות בתוך הספר עצמו הן כבר לא דומות למבנה הקלאסי. כלומר, הם עברו תהליכי שינוי ועריכה. מישהו פה רוצה לשאול?
כן. אולי פשוט ענו את זה בחצי השני של השש הקודם, אבל אז מה שמעתי כאילו מכל השש הקודם, אז בכלל למה לא נכתב בספר?
למה מה?
למה זה נכתב בספר? כאילו זה מאוד לא הגיוני עד עכשיו.
זאת שאלה שלמיטב ידיעתי אין לה תשובה ברורה. כמו מה גורם באמצע המאה השמינית לאחד מתלמידי ישיבות הגאונים להחליט שאני מעוניין לתת לנו ספר כיף לדרשנים? זה לא מאוד ברור. זה לא ברור למה הוא לוקח את הדרשות של בתי הכנסת בווה, גם לא ברור אם בכלל הוא בעל הדרשות, או שהדרשות האלה פשוט מסתובבות והוא מסכם אותם, עורך אותם. זה לא מאוד ברור. אין לזה תשובה ברורה. הספר זה ההורתו בבית הכנסת, זה המבנה שלו. למה לאסוף או לשמה, אנחנו לא 100% יודעים. כן, תסתכלו על השאילתה שלפניכם, אמרתי לכם, אלבום מציע קשה מאוד להביא חומר, גם הברכות פרק שישי אין מספיק. יש לי פה חבילה כבר מוכנה מפעם על פסח, כולם מכירים את ברכות פסח אני מניח, אז לכן יותר קל להדגים את זה. זאת שאילתה לפסח שנמצאת בפרשת צו, לא מפתיע. כן? וכאן תוכלו לראות המבנה, זה מתחיל בפתיחה. כן, איך הפתיחה מתחילה? בנתינה של הלכות ורצף. אני פשוט מלמד אותך הרבה הלכות. זה מחייבים לבית ישראל, למיכל מצא ומרור בפסחה, וכד אחיל למצא צריך למיסב ולמיכל. אם מסתובבים פה, אני לא הספקתי להדק פשוט, כן, אבל תסתדרו, בסדר, זה מוספר פה 29, וזה. זה מוספר מ-29 עד 42, אז תמספרו ככה, בסדר? יש פה מספור למטה, בסדר? זה מתחיל בהבאה שלמה של מקורות, אתם רואים? באיזשהו שלב, זה די ארוך ההקדמה, תראו, זה עובר על כל מיני הלכות, באיזשהו שלב, בעמוד נ"ו, כתוב ברם צריך. מה זה ברם צריך? הוא מציב את השאלה. הוא גמר 4 עמודים לתת לנו את הידע הבסיסי של התחום, עכשיו הוא מציג את זה כברם צריך. מה השאלה שהוא מעלה? הוא מעלה פה שאלות לגבי זיהות החמץ והמצה. עכשיו, השלב הבא הוא התשמה, שהוא התשובה, ותלכו עכשיו לסוף השאילתה. מה תראו בעמוד נ"ח? כתוב דרשה אין שורין תמורסם בפסח בסוגריים. אני רוצה להסביר לכם מה קרה פה. בבית כנסת, שאני מעביר שיעור ואני רוצה להעיר את החבר'ה, זה דבר נהדר. אני מתחיל בהפצצה של חומר, תסתכלו בחומרים כאן, אתם תראו, אין בזה שום חידושים בהלכות האלה, זה לא הלכות חדשות. הוא פשוט מלמד את האנשים שבדרשה הזאת, גם הלכות בסיסיות של פסח, זה גמרות מפורשות. באיזשהו שלב הוא מחליט שהגיע להפוך חלק מהמידע, להציג אותו דידקטית כשאלה. יש תופעה בחלק גדול מאוד משאילתות, דווקא בזאת לא, שיופיע באמצע הפתיחה המילים אינמי. והתופעה הזאת, אני אסביר לכם מהי. יש כאן הצעה שאתה יכול חלק מהפתיחה להפוך אותה לשאלה. יש כמה הצעות איזה חלק מהפתיחה תהפוך לשאלה. כלומר, לא מדובר פה בשאלות חדשות שהתעוררו שאף אחד לא יודע את התשובה. מדובר על חשיבה דידקטית שאומרת כדאי חלק מהחומר להציג כדברים פשוטים, כדאי להפוך את חלק מהחומר לשאלות כדי לעורר סקרנות, אבל למיתו של דבר לא מדובר באף שלב בשאלה אמיתית. כלומר, יש חומר שיכול שנה אחת להיות בפתיחה, ושנה אחרי זה הוא יכול להיות
התשובה.
הוא יכול להיות בשאלה. אתה כל שנה תבחר לך, שזה גם מתמודד עם עוד בעיה של דרשן. אתם יודעים מה זה כל שנה להגיד דרשה על אותה פרשה? וואלה. בישיבה יש לנו מזל, מה קורה? חבר'ה מתחלפים. מה עושה רב בית כנסת שכל שנה צריך לדרוש על פרשת וישלח, והוא 30 שנה רב של בית כנסת? וואלה, זה בעיה. אני יכול להגיד שבלבטים היתרון הוא שהם נרדמים ושוכחים. אני אומר לכם את זה בדוק. בסדר? אני מעמד בלבטים לא מעט. כל פעם אני לא זוכים כלום. כאילו, תגיד עוד פעם, יאללה, בסדר. אני אומר, כאילו, זה עולם אחר, אבל השאילתה הוא לא ספר חידושים. בסדר, תוציאו את זה מהראש, זה ספר שפורס מידע, חלק מהמידע יוצא כשאלה, והוא לא שאלה באמת, כי השאלה בדרך כלל תהיה, הוא ייקח גמרא מפורשת ויציג אותה כשאלה. הבחירה, מתי לעבור לשאלה, היא כאילו פתוחה. כן, אופר.
זה... ברור שהגאון עצמו כותב את זה, כאילו רב החי נגיד, או שזה...
כן, יש לנו ידיעה שיש יהודי בשם רב החי שכותב שאילתות, יש לנו ספר שאילתות. לא יודעים, אני חוזר, לא יודעים, זה, הוא כתב, הוא, זה, כל הדרשות האלה שלו, זה לא יודעים, בסדר, הדברים לא ברורים. זה ספר של דרשות של בתי כנסת בבבל בתקופת הגאונים, שקהל היעד הוא עממי, זה, כמעט הכל זה גמרות, חלק מוצא כשאלות, אני אומר, זה לא שוטים במובן, שאלו שאלות חדשות, אלא זה בערך כלל לוקחים חלק מהחומר, ששנה אחת יכול להיות מוצא כדבר פשוט, שנה אחרי זה תחליט נושא הדרשה, או להפוך אותו עכשיו לשאלה. עכשיו, כשאני מצא לבית כנסת, והחבר'ה התעוררו, שימו לב לאברהם צריך, עכשיו הגיע הזמן, מה אפשר לעשות? החבר'ה כולם התעוררו, בואו נגיד להם ככה, דברי השקוף כדרשות, בסוף נחזור לשאלה, כבר, זה אמצעי לעורר סקרנות, אבל תבינו שזה מאוד מתאים כשאני צא לתוך בית הכנסת. וכשאני קורא ספר, אני קראתי את השאלה, עכשיו לא מעניין אותי פתאום איזה דרשה. אז לכן התהליך שקרה, שאת הדרשה העבירו לסוף, הצמידו בין השאלה לבין התשובה, לכן הקידומת הוא ין שאילתא דשאין לקדמכון הוא יהפוך ל... לתשמה. לא צריך להזכיר, השאלה ששאלנו לפני חצי שעה, עכשיו אני אומר לכם את התשובה, כי אתה שואל את השאלה ומיד יש לך, תחזור לפה, כן? מיד אחרי ברם צריך, מה מופיע? מופיע תשמה. כי מה זה תשמה? בוא נענה מיד על השאלה. מה יקרה בשלב הבא לדרשה? יודעים מה יקרה לאחרי שהיא תעבור לפה? מה קרה פה? באיזשהו שלב יפסיקו להעתיק אותה, ישמיטו אותה. למה להעתיק את הדרשות האלה? זה ספר הלכה, אני מעניין אותי הלכות. דרשות מעניינות אותי? אני יודע שבאותניאל כולם אוהבים דרשות. אבל יהודים של פעם, אתם יודעים מה הם אהבו? הם אהבו הלכה, כן? נכון שמעון? אתה אוהב את היהודים האלה, נכון? אז הדרשות באיזשהו שלב מפסיקים להעתיק אותם. היום ברוב השאילתות שאתם תלמדו, המבנה יהיה פתיחה, שאלה, תשובה, בלי דרשה. ברובם הגדול גם הדרשות נפלו. הנציב מוולוז'ין, שהוא התחיל לעבוד על השאילתות, נסביר בהמשך למה הוא לומד שאילתות, מה יש לו מזה, כן? שמע להכיר כזה ספר, כן? הוא בהקדמות שלו, שזה ממש מרתק לקרוא אותם, הוא בתחילת הדרך, הוא לא מצליח להבין כל מיני תופעות בשאילתות. כשהוא רואה דרשה, הוא לא מבין מה זה. באיזשהו שלב, הוא בעצם לומד, זה משהו שאני גם עובד על זה בתלמידים שלי, אם אתה רוצה ללמוד ספרים עתיקים, נקרא לזה, אתה חייב לרכוש מיומנויות שיכולות לעזור לך לשחזר את החיבורים, כי החיבורים תוך כדי תהליכי המסירה, מה קורה להם? הם עוברים כל מיני שינויים, בסדר? אין למדנו בשיעור את הדיון של הרמב"ן על תיקו, האם תפיסה מועילה. הרמב"ן מביא דוגמה מהריף, שבגמרא כתוב תיקו, והריף משמיט את התיקו, הנה דוגמה שהריף לא שימר את האיבאיות שבגמרא. אבל פתחו כל התלמידים שלי את הגמרא, ומה הם ראו? שבגמרא לא כתוב תיקו גם כן. כולם השתאו, בסדר, אז כתבי יד מה ראינו? שבחלק כתוב תיקו וחלק לא. הרמב"ן שגרס בגמרא תיקו, הנה יש לו דוגמה. שאלה שניסינו לברר, מה הייתה גרסת הריף? הנציב מתחיל ללמוד את הכלים האלו, הוא מוצא כתב יד, הוא קונה כתב יד, משקיע בזה כסף, מייבא אותו מחוץ לארץ, ובמהדורה השנייה הנציב אומר, אני כבר מבין את זה. אני כבר יודע מה זה הדרשה וכו'. כי השאילתות, ואני חושב, זו תופעה מאוד חשובה להביא את הספרות הקדומה. היא נשתמרת בגלל שמשנים אותה. כלומר, השאילתות היום לא נראות כמו השאילתות שנכתבו עדי רווחה. לכן זה השתמר. כי מי מעניין להעתיק את המבנה? הרי אני לא צריך היום בשביל להכין דרשה להגיד את הספר הזה. והשאילתות עוברות תהליכי שינוי. וכך זה משתמר, כל הספרים הקדומים ככה, הם עוברים תהליכים כאלה וככה הם משתמרים, וככה מי שתן לו את התמונה הזאת, בעיקר קטעי גניזה, ניצור קטעי גניזה של השאילתות, בהם אפשר לראות שאילתות מקוריות, המבנה המרובע של הפתיחה, השאלה, הדרשה והתשובה. אבל השאילתות כאן, אני חושב שאין אפילו אחת שיש לה את המבנה הזה. כולם עברו את השינויים האלה, כי הצרכים של הדרשנים או של האורך של הספר הם לא אותם צרכים של המעתיקים, והעתיקו רק את מה שמעניין. אז זה בגדול ספר השאילתות, שבעצם בוא עכשיו נתרגם, אז מה לנו כלומדים יכול לצאת מהיכרות עם הספר הזה? חידושים למדניים גדולים אנחנו לא ממש נקבל, בסדר? הם לא כל כך יהיו, כי הספר לא נועד לתת חידושים למדניים, כן? בעיקר זה אוסף של גמרות, שחלק מוצגות כפשוטות, חלק מוצגות כבעיות, שהתשמה זה הגמרה שהדרשן ידע אותה מראש, הוא רק הציג אותה כשאלה. כן? מה בעצם אנחנו נקבל? ופה אנחנו נוגעים בדברים של הנציב מוולוז'ין, שהוא בהקדמתו לשאילתות בעצם קובע איזושהי קריאת כיוון של מה מקום ההתבוננות בחיבורי הגאונים ושילובם בעולם הלימוד שלנו. ובעצם אתם כבר שומעים, ספר שברובו ציטוטי גמרות, אז מה הוא נותן לי בעיקר? הוא נותן לי מבט לגמרה של הגאונים. עכשיו, למה מבט כזה הוא מבט חשוב? הוא מבט חשוב בסיבה פשוטה מאוד. הגאונים כתקופה, זה לא תקופה יוצרת, נקרא לזה. הוא נגיע, בעזרת השם, לא מאוד רחוק, נגיע לעולמם של הראשונים מ-112, לא הראשונים הקדמונים. אנחנו נראה, הם קוראים מחדש את כל השס. הם מפרשים כל דבר בנקודות מבט שלא שערו מבותינו. זה מלא חידושים, זה מלא בסערה ענקית. דווקא הגאונים, גדרנו קצת את יעדם בשיעורים הקודמים, לוקחים את השס, ובעיקר מה הם מנסים? להפוך אותו מספר של שקלא וטריא, להפוך אותו לחיבור נושא המסורת, הם מנסים לפסוק מתוכו, הם מנסים לחתור להסכמה, הם לא חותרים לחידושים. מצד שני, הם הכי קרובים שיש לגמרא, הם פועלים בדיוק באותם מקומות. אמנם התנאים הגיאופוליטיים השתנו, והחברה היהודית עוברת שינויים סוציולוגיים ואחרים, כלכליים, בתקופת הגאונים, אבל בכל זאת, הם, ישיבת פומפדיטה שיושבים בגאוני בבל, זו אותה ישיבה שישבו שם גדולי פומפדיטה של המאה הרביעית לספירה של האמוראים. וכך גם סורה, כלומר יושבים פה אנשים עם רציפות גדולה מאוד, זה גם התודעה שלהם, רציפות גדולה מאוד מהמוראים, הם הקרובים ביותר, אנחנו פה מדברים ערבית אצלם ולא ערמית, אבל הם הקרובים ביותר מבחינת הגמרות שבידיהם לעולמם של האמוראים. במובן הזה העניין בגאונים הוא לא למטרות שהגאונים ידעו בעצמם את חיבוריהם, כלומר הגאונים בעצמם אולי כתבו חיבורי הלכה כי הם רוצים ללמד אותי הלכות, אני היום אני רוצה לדעת הלכה, יש לי ספרים אחרים, מתחיל בשולחן טור בית יוסף, שולחן ערוך נושא כלים, כלה בשבירת שבת כלחתה וכל התעשייה היום של החיבורים על ערב פסח שחל בשבת ועל תבילת כלים, אני לא יודע על מה, כן? יש תעשייה שלמה, כן? כלומר, היום אני לא אלך לגאונים בשביל לפסוק הלכות. לכן כשאני הולך לספר שלהם, אני לא מייעד לעצמי ללמוד מהם את מה שהם בעצמם ידעו את הספר. אבל אז אני חוזר לתופעה, אני לא עתיק אותם איך שהם עשו. מצד שני, דרך הגאונים אני אקבל פריזמה לדבר שכן אותי מעניין, ושהחשיפה לעולם שלהם יכול להשאיר את עולמי כלומד, וזה אני מקבל מבט מאוד קרוב לגמרא. המבט הזה, מבט שמסביר אותו הנציב, אני אקריא לכם חלקים מההקדמה שלו. ההקדמה של הנציב לשאילתות היא מאוד מאוד מומלצת כחיבור ללמוד. הוא עוסק שם בהרחבה בכל תפיסתו את תורה שבעל פה. הוא מפתח שם את הרעיונות של תורת בבל ותורת ארץ ישראל והיחס בין מסורת לבין חידוש, שיטות של ידע, של הבנה, דברים מאוד מאוד יפים. ובתוך זה הוא גם בא לתת דין וחשבון למה הוא לומד גאונים, ומה אפשר להוציא מגאונים. זה דברים שדווקא שתת הלימוד בישיבה כאן היא שואפת למקומות דומים למה שהנציב מדבר. הנציב אומר כך, אני קורא, בני חכמי התלמוד, זה עמוד 21, מי שיוצא לעין אחרי זה, בני חכמי התלמוד הרבו לדקדק בלשון בעלי הסופות חכמי המשנה, והוציאו מזה כמה דינים כפי המצוי בלשון הגמרא, מתניתי נמי דייקה. ואז הוא אומר, וכמו כן אחרי חתימת התלמוד, היה רבינו השאילתות ובהג ועריף בעלי הסופות. כלומר במילים פשוטות הם קרובים למה שהיה לפניהם, הם ממשיכים את מה שהיה לפניהם. ובאו בדור שאחריהם הרמב״ם והרמב״ן וכדומה, שגם כן הרגשם היה חזק וגם חוכמתם עמדה להם לתת להם פנים. רק שנייה, אני קורא, אני חושב שאני קורא במקום הלא נכון. שנייה, שנייה אחת, אני מפחד שהתבלבלתי. שנייה, אם זה המקום שרציתי. שנייה אחת, בסדר? סליחה, אני הולך לעמוד אחרי, עמוד 11, בסדר? תמחלו לי, תעשה רימיינד אחרי זה בטייפ, כן? אוקיי, אני קורא ככה. כמו חכמי בבל, כן, ידעו חכמי התוספות מעלת הגאונים, סליחה, מכילה, שראו אור הקבלה. ובכמה פעמים נחתו גם הם בפני קדושת דבריהם של הגאונים, ואמרו שהם דברי קבלה. אמנם, מרוב הרגלם לעמוד על החקירה, אני תרגם את זה למילים שלי, בגלל שהם לומדים באופן ביקורתי עם כלי ניתוח חדשים, קוראים לזה דיאלקטיקה, ליבם לא היה נכון עימם בהחלט גמור, ולא נתנו אמון בכל דבר שלא מצאו את הפתח ואת האורה. כלומר, מה הראשונים חשבו על גאונים? הם ידעו להעריך את המהימנות של המסורות שלהם, מה הם פחות העריכו? את הפרשנות שלהם. והרי אנו רואים גאון יעקב רבינו תם ז"ל, שלעניין עדות אישה שראה בחוכמתו הגדולה להתיר אחרי ג' למי יודע קראת גוף שלם, ובר בספר ישר שסומך עצמו על דקדוק קל בלשון בהג, ובעניין הבילות יום ראשון דחה דברי בהג. כן? והוא מביא עוד דוגמה שרבין אותם פעם חולק פעם מסכים, והוא ממשיך ואומר, גם האור עינינו הרמב"ן ז"ל שמסר נפשו על דברי הגאונים ובכל כוח עמל ליישבם, בכל זאת באשר לא היה לו ביאור דבריהם מפיהם אלא מפי כתבם, וגם הוא חכם מפלפולה של תורה כאחד מחכמי התוספות המורים והמלמדים, לכן במה שאינו בדבריהם כל כך מפורש יוצא היה מתה דברי הגאונים את דעתו הגדולה, והובילו תהלוכות לשונם ולשון עריף לדרכו הסלולה. זה הראשונים, שימו לב, תוספות ורמב"ן קטלוניה. לא כן ראשון לא ראה הרמב"ם ז"ל, חכם אנדלוסי, סוף חכמי ספרד. הוא למד מרבו, מאביו, רבינו מימון, והרי מיגש, קבלת הגאונים וגרסותיהם מילה במילה, מרומז בספרו של רבינו ובהג, ואחריהם בספר עריף הסדר נכון ונעלה, וידע רמיזותיו ושתיקותיו הכל בקבלה, לבד שיד השם עליו נגלה להוציא מתעלומות עומר סלע. אם כי אני חייב להגיד לכם, זה לא כל כך פשוט התיאור הזה שלו. הרמב״ם בהרבה מאוד מקומות חולק על הגאונים. מה שאני הייתי מציע, ניסוח קצת שונה של דברי עריף, של דברי הנציב, סליחה, הרמב״ם יכול לחלוק על הגאונים, אבל יש לו דרכי חשיבה די דומים להם. כלומר, הוא דומה לגאונים בתבניות החשיבה, זה לא אומר שהוא חושב כמוהם. או משהו שהיום עלה אצלנו בשיעור, כשצריכים לברר את גרסת עריף דרך הרמב״ם, יכול להיות שהם לא יחשבו אותו דבר, אבל יש להניח שהיה כתוב להם בגמרא אותו דבר, והם השתמשו בכלים דומים כדי לנתח, אבל זה לא אומר שהגיעו לאותה מסקנה. כן, ובהקשר הזה אין ספק שהנציב צודק, שיש מסורות שקשורות יותר בגאונים ופחות. ואז ממשיך הנציב ואומר, אני אדלה קצת, והנה רבותינו האחרונים ז"ל הביטו אחרי משה, הוא הרמב״ם ז"ל, עין יפה, ובכל חפץ רצו לעמוד על דעתו. בכל מקום שנסגבה הליכותה משיטת הסוגיה כפי המורגל בפירוש רש"י ותוספות ושאר מפרשים, הוא כבר ידעו ידוע גדולה, ואף כי בעת שבתו אלה ותקע עצמו לדבר השם זו הלכה בחיבור נפלא, ואור העליון עליו היה בהילה, ולא נעלה ממנו דבר ולא חיסר דבר מהתלמודים ומכל מעיין ומקור אשר דלה. על כן מריות והם השוו את הרמב״ם לגמרא. אבל לאיזה גמרא הם השוו את הרמב״ם? לגמרא של רש"י ותוספות, לגמרא של חכמי צרפת. לכן מה קרה להם? על כן מצאו עצמם מחויבים להטות דעתו על פי דקדוקים והוויות, עם מעט ועם הרבה כפי כוחו של המעיין. היו חייבים בגלל הפערים, מילים מאוד פשוטות, הרמב״ם לא החזיק את הגמרא של רש"י ותוספות, כי הוא לא נולד בצרפת. אז בגלל שהם השוו את הרמב״ם בעצם לגמרא שלא עמדה לפניו, לא הייתה להם ברירה אלא לפלפל. והוא ממשיך,
מדבר דווקא על הבדלים בגמרא, קודם דיברנו על ההבדלי חשיבה, לא...
כן, אבל הוא מדבר על שני דברים, אני חושב. ראשית, שהוא לא בהכרח שמסורת הנוסח של הרמב"ם ומסורת הנוסח שלהם, וגם לא דרך החשיבה, דרך הפרשנות. הם פשוט מנתחים בכלים אחרים. כשאתה רגיל להיות רש"י ותוספות, ואז אתה עובר לרמב"ם, כאילו החוויה שלך היא חוויה כזאת שהיא מחייבת אותך להחליף צורת חשיבה. עכשיו, היות והרוב לא עושים את זה, אז הם מעקמים את הרמב״ם, הוא כותב את זה במפורש. כל שיש לו מוח בקודקודו ודעת ישרה עד הרוב ועודו, יודע כי לא אך על פי הכרח הבא מפלפולים. אבל תשמעו את היחס לפלפול, שהוא במקום הלא נכון. גאון הוראה ייסוג אחריו אחור ממסלולים. וגם כי לא כאלה חלק פלפולי רבותינו בעלי התוספות, פה מעלה שאלה, רגע, אני אגיד פלפול, אז מה עם תוספות? יש לו תירוץ. אשר הימה היו חופשים, ואין דבר לפניהם למעקשים, שיחריכם לנטות מדרכים מפולשים, ואך מליבם יצאו הדברים כבושים, למצוא פירוש והוראה לאמיתה של תורה, שהם מבקשים, ודעת אלוקים ישרים מתמונים מחפשים. כשתוספות עמדו מול דיאלקטיקה, מול גמרות סותרות, היה להם חופש תמרון מאוד מאוד גדול. למה? כי הם עמדו מול גמרות סותרות, היה בפנים את כל האפשרויות שבעולם. אפשר לקיים את א' ולהסביר מחדש את ב', אפשר לקיים את ב' ולקיים את א', במילים מאוד פשוטות, זה מובנה בתוספות שאפשר להגיד ויש לומר ועוד יש לומר. מובן למה? תראה איך תוספות עובד. תוספות עובד לסתירה בין א', איך שנקרא כפשוטו, לבין ב'. זה איך אני מיישב את הסתירה. אז דרך אחת היא להגיד שהם לא דיברו על אותו דבר. ככה בריסק אוהבים להגיד, נכון? דרך שנייה היא להגיד שאני אסביר את א' על פי ב', סליחה, על פי א', או אני יכול להסביר את ב', את א' על פי ב', וכן מובנה בתוספות שאין דרך אחת מה לומר, אין מסקנה הכרחית מראש. אני יכול לתרץ ויש לומר ועוד יש לומר, ואם יש ועוד יש לומר, אז מובנה שמה עוד יש? ועוד יש לומר, כן, נכון? זה מובנה. כלומר, הוא אומר, יש להם חופש, וכן הדברים, בסופו של דבר, היה להם יכולת לבחור את הכיוון שהכי הזדהו איתו, שהכי נראה להם. אבל כשאתה לומד רמב"ם מול גמרא, אתה נתון בסב. אין לך מרחב תמרון שמאפשר לך בצורה אמיתית לבחור את מה שאתה רוצה לומר, כי המסקנה נתונה מראש. בתוספות נתון מראש הקושייה. ברמב"ם נתון מראש התשובה, והפער הוא כזה שכדי לגשר עליו אתה חייב להיות עקום. אני קורא את הדברים. מה שאין, כן, סליחה, כן.
גם בגלל שהם בית מדרש, הם לא בן אדם אחד, אדם אחד לא יכול לחלוק על עצמו.
נכון, ואני חושב שהנקודה המרכזית שהנציב עומד עליה, של התוספות, השאלות היו נתונות, אבל התשובות לא. לכן זה למדנות ישרה. לעומת זאת, מה שאין כן, מי שמגביה עוף לעמוד על דעת הרמב״ם ז"ל, ליבו בא לימו להיות חופש. כלומר, הרמב״ם כתוב כבר, והגמרא כתובה כבר, ואם הם לא מתאימים אחד לשני, אתה לא יודע מה עושים. זה, אתה לא פתוח. התשובה ניתנה לפני השאלה, כן? והוא ממשיך והוא אומר, הוא מאפיל האות אל ההר בשעת נפש, הוא מעביר הדרך מנגד עיניו, על כן, היות וזה רע מאוד הפלפולים האלה, הנציב הוא בזה ממשיך דרכו המובהק של הגאון מווילנה, תראו מה הוא אומר, על כן, אין דרך נכונה להצדיק את הצדיק, כי אם בעיקר הדדינה, מה הכוונה? זה תפיסת עולם שבוטניאל מיישמים אותה כהמשך ישיר של האגרא והנציב, כדי להפוך דברים לישרים, צריך לחזור לאיפה? לשורש, למקור של הדברים. ומה שהוא קורא פה, עיקר הדדינה. מה זה עיקר הדדינה? במקום להגיד, יש לי גמרא כזאת ורמב"ם כזה שסותר, וואלה, אני אשב, אז בוא נבדוק מה היה כתוב בגמרא. בוא נחזור אחורה לשורש של, נחזור לגמרא, ונבדוק מה היה כתוב בה, ומה הוא מציע. אין דרך נכונה להצדיק את הצדיק, כי אם עיקר הדדינה, דפירוש הסוגיה היה לפניו משונה. משונה לא משונה, אלא הכוונה שונה ממה שמקובל אצלנו. מידיעת בית רבותיו ועל פי נוסחה הסוגיה בשושנה. כן, ובעצם מה שהנציב אומר הוא עיקר העניין בגאונים הוא בשביל לדעת מה הייתה הגמרא שלהם. מה היה הנוסח, מה היה הפרשנות. בעצם מה שהוא אומר הוא, אנחנו התרגלנו, הייתי אומר, לדומיננטיות של אסכולה אחת מסוימת. ואנחנו צריכים דרך לימוד הגאונים, אנחנו פותחים פתח חדש בשביל לדעת שהיו אסכולות אחרות. וזה חוזר אחורה לגמרות, ולכן כן, מעניין אותי ספר כמו זה שבעצם לא אומר הרבה. כי הספר הזה נותן לי מבט אחר על הגמרה. הוא כאילו משחרר אותי מהדומיננטיות שלהם, של בעלי התוספות, ובעיקר כי היו הרבה גאונים שככה למדו. ואני יכול לספר לכם שמי שנכנס לעולם הגאונים באמת מגלה שהרבה מאוד שיטות שהוא חשב שהם רמב״ם, הוא באמת יגלה שהם שורשם בגאונים. כל מיני שיטות הלכתיות, כל מיני פירושים, ענייני נוסחאות, שתדעו לכם שמי שהזדהה עם הדרך של הנציב, למרות שמיטב זיכרוני הוא לא מצטט אותו, אבל הוא ודאי הזדהה, זה בעל אוצר הגאונים, שאתם מכירים את החיבור אני מניח, תכיר אותו יותר טוב בהמשך השיעורים כאן, שהוא בחר את תשובות הגאונים לסדר לפי איזה סדר? לפי סדר השס. למה בחרת לסדר לפי סדר השס? כי ההנחה שהניע את רבי בימים מנשה לוין, עורך הסדרה, הוא שמתמי יעניין דברי הגאונים, מי שלומד סוגיה ומה רוצה לדעת תוך כדי לימודו בגמרא את מה שהגאונים אמרו, למרות שרוב כתבי הגאונים לא נכתבו כפרשנות, אלא נכתבו כתשובות הלכתיות, חיבורים בעלי אוריינטציה הלכתית. אבל אתה כלומד, מה יעניין אותך היום? זה מה שיעניין אותך. שמה שמאוד קלאסי בנציב פה זה שהנציב הוא מהפכן אדיר, שתדעו את זה. הנציב היה יהודי שאם אתם שואלים מאיפה השורש שאני מקבל השראה בתוך בית המדרש, שלימוד תורה כולל חזרה לכתבי יד, הוא כולל חזרה לראשוניות של המקורות, זה הנציב מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין, ממש כך צריך ללמוד תורה. הוא גם עשה את זה בחייו, הנציב למד גאונים, הוא למד כשורש של הראשונים, כך הוא כותב, הוא למד תנאים, הוא למד תנאים, אבל אתם מכירים את הפירושים שלו למדרשי ההלכה? יש לנו פירוש לנציב, על המחילתא, על הספרי, הוא התעסק בתנאים, והוא אפילו התעסק בספר שרוב היהודים לא למדו.
הוא התעסק בכתבי יד.
נכון. אבל אם נדבר, כאילו הנציב אמר, חלק מהלימוד הוא חזרה לשורש, אז הוא אפילו למד ספר שרוב היהודים בימיו לא למדו, כמו זה הוא למד חומש. נכון? מה זה עמק דבר? כל יום הוא למד חומש. הוא אמר, יהודי רוצה ללמוד תורה, הוא צריך ללמוד תורה שנכתב. מה זה? זה שורש שיטת הלימוד פה, זה מתחיל ממנו, זה מתחיל בגרל, הרבה לפניו. הגרל, יש תיאור מדהים, שאולי זה נשמע לכם דמיוני, שפעם זה לא היה ככה, אבל באחד מחיבוריו של תלמידיו של רב חיים מוולוז'ין, מתארים שם איך למדו בווילנה לפני הגרל. והתיאור הוא שהיו לומדים שולחן ערוך ופסקי ההלכה לפני הגמרא. כי לא היה קשר בין לימוד גמרא לבין מה שנקרא הלכה. כי לימוד הגמרא היה כולו פלפולים. אחד מהמהפכות, כך מתואר, הגרא שינה בווילנה את שיטת הלימוד, שאיך צריכים ללמוד? להתחיל מהשורש, ממנו להגיע למסקנות. כן, זה ביורי הגרא, בעצם בנויים על הרעיון הזה. אתה לומד הלכה, אתה חוזר אחורה.
בקשר לשמות, עמק שאלה, עמק דבר, זה כל...
נכון. עכשיו, אבל עדיין, מה רואים בנציב? למרות המהפכנות הזאת, זה קריאת כיוון רוחנית, אבל יש פה עדיין סדר יום מסורתי לגמרי. כי מי באמת מעניין אותו? מי הוא באמת רוצה ללמוד? רמבה. הוא לא אומר, אני לומד גאונים, כי הם ארזי הלבנון, אדירי התורה. זה, אני, בחד סדר היום הוא קלאסי, הוא רק רוצה לשחרר את עצמו בפלפולים ברמבה. שתדעו דבר דומה, מופיע גם בהקדמה של הפני משה, שזה הפירוש הגדול על הירושלמי. הוא מתאר בהקדמה, בסדר זרעים, למה אני מתעניין בירושלמי ולפרש אותו? הוא הראשון שפירש את כל הירושלמי. 118, אז הוא כותב, כידוע שהרמב״ם הרבה מאוד מחפשים את מקורותיו, וכידוע לכולם שהרמב״ם גם למד הרבה ירושלמי, אז כדי להבין רמב״ם בצורה טובה, אנחנו צריכים לדעת ירושלמי. יש פה דמויות שהן אין דמויות שסדר היום שלהם מסורתי מצד אחד, רמב״ם הוא במרכז, אבל הם פורצים את גבולות הספרייה הרגילה, הם לומדים בצורה שונה, כן? האם אנחנו נתעניין בגאונים כי הם לכשעצמם מעניינים אותנו רק פתח לגרסו? זה כבר שאלה שכל אחד ישאל את עצמו, אבל אני חושב שהנציב יפיין יפה. אני שואל את עצמי, מה החשיפה לספרות הגאונים נותנת? אני רוצה לסכם, היא מקרבת לנו לגמרא בצורות שנותן באמת פריזמות חדשות גם לגרסאות אחרות, גם לפרשניות אחרות. הם קראו אחרת את החומרים, הם הסתכלו על זה אחרת. אין פה חידושים עצמיים של הגאונים כמו שיש פה פריזמה לתוך הגמרא דרכם. והדבר השני הוא התיאור הזה של הרמב״ם, הוא מדויק לא רק על פרשנות, הוא מדויק בכלל על כך שיש לנו בצד המסורת של החכמי צרפת, ויש מסורת שיש לה שורשים אלטרנטיבית עם שורשים מאוד עמוקים, המסורת שהריף והרמב״ם מייצגים אותה, שצריך לראות המון המון מהדברים נמצאים כבר לפניהם הגאונים, המון המון שיטות הלכתיות, דרכי התבוננות, דרכי קריאה, הם קיימות. עכשיו שספרות הגאונים יותר נחשפת, גם אפשר יותר לעמוד על ההשפעה שלה על הרמב״ם. אבל יש יהודי שפרסם לפני שנתיים בערך את ספר הגירושין של רבי שמואל בן חופני, והוא במבוא יש לו שם פרק, הוא עכשיו פרסם את זה גם כמאמר, שהוא מנסה להראות את ההשפעה של ספר הגירושין, הלכות גירושין ברמב״ם. הוא ביא שם גם כל מיני הלכות ברמב״ם שהתקשו להבין אותם, שלאור ההתבוננות בספרו של רבי שמואל בן חופני הם מקבלים הסבר, מקבלים פשר. כלומר, הגאונים הם חוליה שדיברנו על זה בשיעור הראשון, שאתה יכול כאילו להוציא אותה ולא להרגיש שהיא חסרה. אבל לאמתו של דבר, אם אתה מחזיר אותה, אתה מייצר איזושהי רציפות בעיקר לאותם חכמים שהם חיים בתחילת תקופת הראשונים, שהם עדיין, הם המשך של מסורות הגאונים. שאני חוזר, זה בעיקר חכמי ספרד ובעיקר עד הרמב״ם. בסדר, אז זה מבחינת ספר השאילתות, שבו רק נסיים את ההתבוננות בשאילתות, במהדורות. בסדר? אז המהדורה של מירסקי היא המהדורה בשביל נוסח, עדיף ללכת אליה למרות שיש המון ביקורת עליה. כלומר, זאת מהדורה שנחשבת לא משובחת מבחינה העבודה הטקסטואלית. אני אסביר קצת בקצרה, זו הזדמנות קצת להכיר לכם את האופקים כאילו על מה זה מהדורה מדעית ואיך היום מצפים לעשות אותה. מירסקי אסף את כל חילופי הנוסח של השאילתות ורשם פה את כולם בצורה מייגעת. כן, זה כמו במחשבים, זו תוכנת קיבוץ. מה הכוונה? אני רוצה להביא כמה שיותר מידע וכמה שפחות מקום. אז מה אני עושה? אני בוחר איזשהו נוסח שאני אשים אותו למעלה, ואני למטה משווה אליו את כל הנוסחים האחרים במקומות שהם שונים ממנו. כן, אני עושה דיבור המתחיל, ואני אומר, ואני אתן לכל כתב יד אות, ולמה בכתב יד הזה כתוב משהו אחר, מול המילה הזאת כתוב משהו אחר. אז זה תוכנת קיבוץ. מה ש... אבל מירסקי לא עשה זה, הוא לא בדק מה היחס בכל כתבי היד. הוא פשוט רשם אותם כמו איזה רשימת מקולת. עכשיו, בן אדם שלוקח 8 כתבי יד, ופשוט אומר כל הזמן, תדע מה כתוב בכולם, זה לא מאוד עוזר לך, כי מה שצריך לעשות כשיש לך כתבי יד, זה למפות אותם. האם יש פה משפחות, האם אחד תלוי בשני, האם הם מייצגים אלפי נוסח שונים, סתם לרשום, זה כמו מגד שיקבל 300 חיילים ויפזר אותם. אתה צריך לעשות פלוגות, אתה צריך לייצר מחלקות, צריך לתת לכל אחד תפקיד, אחרת, ומירסקי לגמרי זה מבולבל, כמו, אתה יודע את כל הגדי נוסח, אז מה? מי עדיף, מי לא עדיף? אם יש אחד שמעתיק מהשני, זה לא שניים, זה אחד. כאילו, מה המשקל שלהם? הוא לגמרי לא, הוא לא עשה את העבודה. אלפי נוסח אומר, אלפי נוסח אומר שיש להניח שבאזורים מסוימים, הדברתי קודם של הריף והרמב״ם, אני אקח אותם כדוגמה. אני משוכנע שהרמב״ם הרבה פעמים לא חושב כמו הריף, אבל אני כמעט משוכנע שסביר להניח שהם יחזיקו אותה גמרה. כי הם חיים באותו אזור, באותו מקום, אז יש להם אותם ספרים, אין להם אותם מחשבות. אלפי נוסח אומר שאני בודק, הכתב יד בא מהמזרח, הוא בא מהמערב, הוא אירופי, הוא ספרדי. אני אחרי זה בודק האם אני יכול על ידי השוואה בין כתבי יד השונים לגלות דמיון בין כתבי יד שונים, אולי הם באים אותו אזור, אולי הם דומים. כלומר, סתם להביא המון המון רשימות, זה מבלבל את המוח ממש ככה. למשל, בוא נחשור לבר מציע. בסדר, היום בדקנו בשיעור את הטקו הזה שסיפרתי לכם קודם, שהרמב"ן חושב שקיים ו כנראה לא קיים, כן? אז בכתב יד המבורג זה נמצא. עכשיו, אם אתה לא יודע מה זה כתב יד המבורג, זה לא עוזר לך הרבה. ואם אתה יודע שכתב יד המבורג הוא כתב יד שידוע שמישהו בדק את זה, שנוסחאותיו קרובות לנוסח הרמב"ן. כלומר, כשהרמב"ן מביא נוסחי תלמוד, בבבות בדרך כלל זה יהיה כמו כתב יד המבורג. התופעה מקבלת פשר הרבה יותר גדול. אז המהדורה הזאת כאילו ידועה כמהדורה שהיא נורא נורא התאמצה להעתיק את כל חילופי הנוסח, אבל זה לא נעשה בצורה מושכלת יותר מדי. הוא גם התעלם מכיתה גניזה, שזה ביקורת נוספת עליו. ועדיין אני מציע, כשאתם צריכים ללמוד שאילתה, כדאי ללכת אליו. המהדורה של הנציב, תת נוסח, אין בה מהדורה ביקורתית. מצד שני, מבחינת הפירוש של הנציב, אתם זוכים פה בפנינה אמיתית, שזה הנציב עצמו. טוב, הנציב כלמדן, כבר הבנתם מהדברים הקודמים מה בדיוק מקומו. צריך לדעת, הנציב בטעות חושבים שהוא ייצג את האידיאל הבקיאות. זו לדעתי הצגה המובטת שלו. הנציב היה ידען עצום בכל חדרי התורה. הוא עמל ויגע בתורה בצורות יוצאות דופן בשנות חייו הצעירות שעוד היה לו זמן. ואחרי זה הוא היה אחד מהמנהיגים הגדולים של, של יהדות רוסיה, אז הוא גם התעסק בעוד דברים. אבל היה, היה לו ידיעות עצומות, אבל צריך לדעת שמבחינת האופק שלו וסדר היום שלו, הידע לא היה רק שאני אדע הרבה, אלא הידע משמש ככוח הבנה. הידע שלו מצליח להסביר ידע. בואו תיקחו את הדוגמה הזאת. מה הנציב אומר? יש לך רמב"ם קשה. איך תסביר אותו? אז אם יהיה לך ידע על נוסחות הגמרא של הגאונים, זה יכול להסביר רמב"ם. כלומר, זה לא רק בקיאות לשם בקיאות. לא רק שאני יודע עוד משהו. אלא כשאני יודע המון, החלקים השונים של הידע, כמו פאזל, מה הם מצליחים לעשות? לסדר או להסביר לי את החלקים הפחות ברורים. כי חלקי הידע האחרים עושים את זה. זה לא רק בקיאות לשם בקיאות. זה ידע מסביר. זה דבר שהנציב מסביר אותו. אחד מהדברים שהנציב מאוד מאוד אוהב, זה לזכור את הנושא ביסודיות, ובעיקר פה אנחנו מגיעים לפרומו של רב חיים מבריסק גם כן בצורה מסוימת. בעיקר מה שהנציב מאוד אוהב הוא במקומות שהוא חש בחריגות ממסורת הגאונים לעומת העולם של בעלי, שהמקובל של הלמדנות, בעלי התוספות וכו', הוא אוהב לתרץ קושיות של תוספות שהתירוצי התוספות לא משתקפים בגאונים. ובמקום שיש דיון בנציב, בשאילתות צריך לדעת, זה דיון מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד מעשיר. זה לא תמיד בהכרח עולם הגאונים, זה יכול להיות עולמו של הנציב. אבל זה חיבור ממש מהמשובחים, כאילו חיבור מעולה. מישהו פה היה ביומה? מישהו פה זוכר קצת יומה? פרק שמיני? מישהו היה? קצת? אז בואו, סתם דוגמה של... של של העמדה של הנציב על עצמאות הגאונים. אחד מה, יש לנו את חמשת העינויים ביום הכיפורים, שאני מניח שזה כן מוכר לכולם. תוספות סבורים שלמעט אכילה או שתייה, כל שאר העינויים הם דרבנן. מה ההוכחה שיש להם? ההוכחה שיש להם היא שיש בהם היתרים. יש היתר לקלה לרחוץ את פניה, אדם שהולך לקבל פני רבו יכול לעבור במים. שאל את עצמו הרבין אותם, אתה מתיר איסור דורה, איתם, איזה דרבנן, טוב, רבנן, הם אמרו והם אמרו, משהו מהסוג הזה. אבל התוספות בעיקר מהיתרים רצו להוכיח שהוא, שהאיסורים, שהעינויים הם דרבנן. הם גם חשבו שיש גמרא שאומרת את זה. יש קטע בשאילתות על העינויים ביום הכיפורים, שבקטע משמע שהעינויים כולם דורה איתם. זה גם שיטת הרמב״ם. והנציב ניגש ונתח את הנושא, ומה שהוא מנסה להראות...
כל
זה יש יתרים? כן. מה שהוא מנסה לעשות זה שילוב מצד אחד של ידע מאוד רחב, גם בנוסח. למשל הוא מצביע שהיה להם נוסחות אחרות בגמרא, ואותן גמרות שהתוספות חשבו מבחת נוסח, שנרמז שזה דרבנן, שהם גרסו אחרת. בעיקר הולך על גמרא אחת ביומה, שהיא כנגד מי. התוספות חושבים ככלל, פרשני כנגד מי תמיד אומר אסמכתה. והוא מראה שהגאונים לא גרסו כנגד מי, הגאונים גרסו מנהלן, והוא עובד עבודה טקסטואלית מאוד מאוד מקיפה, ומצד שני הוא גם מסברה, הוא למדן. הוא למדן שבא להסביר איך ייתכנו היתרים עם העינויים דאורייתא, והוא נותן הסבר מופלא מבחינה למדנית. כל זה נמצא פה בעמק שאלה, ההסבר היסודי שהוא נותן הוא, שביום הכיפורים לא נאסר לרחוץ, למה נאסר? צווינו להתענות, ולכן נאסר עלינו רק רחיצה של תענוג, רחיצה שינה של תענוג, לא נאסרה. זה לא היתר, ככה תוספות הבינו, זה פשוט לא כלול בהגדרה. כן, וזה, האמת היא שהנציב פה גם עומד על חוויה אנושית מאוד בסיסית. אתה יכול לרחוץ מסוגי רחיצות שונים. יש לנו רחיצות שמסלקות לכלוך, ויש לנו רחיצות שהן מענגות אותנו. יום הכיפורים הוא יום נגד תענוגות, הוא לא יום שאומר שאתה צריך להיות מלוכלך, כן? זה דוגמה שהוא מעמיד נוסח, הוא מעמיד לומדס, כן? הכל נמצא בתוך הספר הזה, זה מומלץ להפוך אותו לחלק מהשגרה שלכם, כלומר, במקומות שיש, כלומר, מה הבעיה של הספר? יש לו רק 160 וכמה קטעים, אבל במקומות שיש, זה אחד מהחיבורים הכי יסודיים. בסדר? זה עד כאן בגדול אלי שאילתות. בואו עכשיו נעבור בקצרה יותר לשני הספרים הנוספים שיש לנו מספרות הגאונים הקדומה, וזה ספרות ההלכות, הלכות פסוקות והלכות גדולות. כן, בבקשה, כן. אז בואו נדבר עכשיו על ספרות ההלכות. ראשוני צרפת מצטטים את השאילתות. מה עם הלכות? אז תראו, יש פה שני חיבורים שעד לפני כמה שנים לא היה אפשר בכלל להחזיק את שניהם אחד ליד השני, מהסיבה הפשוטה שהלכות פסוקות במשך דורות נעלם. אני רוצה קצת להסביר מה ידוע לחיבורים האלה. אני אתן את המידע עדכני היום, ואז כתשובה לשאלה שלך אני גם אספר מה היה במשך הדורות. החיבורים האלה יש להם אופי דומה. האופי הטוב ביותר שאני יכול לתת, או הדוגמה, כמו שהיא מאוחרת יותר, זה מעין עריף. אלו חיבורים שנותנים לנו בציטוטי קטעי גמרא, וגם כמה קטעים שנכתבים בארמית, זה חיבורים אקלקטיים, הלכות בתחומים שונים. ההלכות פסוקות זה יותר לפי נושאים, לא קשור באופן ישיר לסדר הגמרא, יש פה הלכות עירובין, שבת, מילה, חיה, יום טוב, פסח, אפשר להדגיש חטיבת חגים מאוד ברורה, אחרי זה יש פה ריבית, הלוואה, כתובות, קידושין, אבל זה לא לפי סדר השס, זאת אומרת, זאת הלכות גדולות, בנוי לפי סדר השס. ממש ככה, כן? כלומר, פותחים את ה... זה מתחיל בהלכות קריאת שמה, הלכות תפילה, הלכות קידוש והבדלה, הלכות ברכת הפירות, ברכות הריח, התמנה, לפי סדר השס, מרגישים את זה. ההיקף של הלכות גדולות הרבה יותר גדול מהלכות פסוקות. זאת אומרת, זה ספרים עם אותו ז'אנר, עם אוריינטציה דומה, אבל הם שונים אחד מהשני במבנה ובהיקף. עכשיו, מבחינת ייחוס החיבורים, מי חיבר אותם? אז הלכות גדולות, בוודאות, זה ייחוס שאין עליו עוררין, הוא חיבור מהמאה התשיעית, הוא מאוחר לשאילתות, הוא מיוחס לרבי שמעון קיירה, שאני חוזר, לא היה גאון, חיבור מבבל, לעומת זאת, הלכות פסוקות, יש לגביו מחלוקות גדולות מאוד במסורות, מי ערך אותו. והדעה הרווחת...
למה כתוב לרב
יהודה? אני מסביר. הדעה הרווחת, שמופיע גם בגרת רב שריר, הוא שהלכות פסוקות, סליחה, הוא מיוחס לרב יהודה הגאון, מאה השמינית, בבבל. יש גם מסורת שמובאת שתסביר וכי למה כתבו פתאום ספר בשמו, אם לא, זה לא מקובל בזמנו. דיברנו שהגאונים הקדמונים לא כותבים. אם זה שלו, הוא הגאון היחיד הקדום עם ספר. אז רוצים לייחס את זה לפרט ביוגרפי בחייו, שהוא היה סומה, הוא היה עיוור, ולכן תלמידיו סיכמו את התורות שלו. כנגד זה יש מסורת שמובאת בתשובה של רב איגון, שהלכות פסוקות, זה חיבור שהגיע מחוץ לבבל בתחילת המאה התשיעית. יש לנו מסורות סותרות מאיפה בא החיבור הזה. מה שהיום מקובל בוודאות הוא שהלכות פסוקות קודם להלכות גדולות, הלכות גדולות ציטט מתוך הלכות פסוקות ולא ההפך. מה שאני יכול לספר שאנחנו שואלים מה ידוע הראשונים, מה ששאלת, זה פה ניכר הבדל מאוד גדול בין העולם של ראשוני אשכנז לבין העולם של ראשוני ספרד. ראשוני ספרד ידעו להבדיל בדייקנות בין שני החיבורים. כשהרמב"ן מצטט הלכות פסוקות, זה הלכות פסוקות, שזה הלכות גדולות, זה הלכות גדולות. ההיכרות שלהם עם ספרות הגאונים הייתה הרבה יותר מדויקת בגלל הרציפות של המסורות שהתקיימו בין בבל לספרד. למרות שהרמב"ן, אתם תבינו את זה יותר טוב כשנתקדם לראשונים, הוא לא ספרדי, הרמב"ן הוא קטלוני. בסדר? הוא לא ריאל מדריד, הוא ברצלונה. בסדר? אתם מבינים את המתח ביניהם? אופר, יודע? בזמן המונדיאל דיברו איזה איך הם משחקים באותה נבחרת. בסדר? קשיה. לא, זה עולמות שונים. אבל גם הקטלונים של המאה ה-13, מסורות הנוסח שלהם באות מספרד. כלומר, הרמב"ן מחזיק מסורת נוסח ספרדית, למרות שהוא לא ספרדי. הוא יודע להבדיל, עד המאה ה-14 חכמי ספרד יודעים להבדיל בין הספרים. באשכנז לעומת זאת חל כנראה איזושהי אי בהירות ביבלוגרפית. מרבים לדבר על הלכות פסוקות שהן מיוחסות לרב יהודה הגאון. אנחנו רגילים שהלכות גדולות הן מיוחסות לרבי שמעון קיירה. הם כנראה מחזיקים את הלכות גדולות ולא את הלכות פסוקות. כלומר, התמונה לא מאוד בהירה, כולל אפילו חל שיבוש בחלק מהמקורות הימי ביניים, סביב השאלה של מי קדם למי. יש כאלה שמעידים שהלכות גדולות קודם להלכות פסוקות. נראה, הרושם שעולה מבדיקת המקורות, והיום יש לנו הרגישה הישירה להרבה מאוד מקורות הגאונים, הוא שהלכות פסוקות הלשון שלו יותר קדומה, והוא החיבור היותר קדום. היום מקובל לקבל את העמדה שהרמב"ן ידע אותה, שהלכות פסוקות קדומה יותר מהלכות גדולות, הלכות גדולות משתמש בו. מה שקורה כאן כתהליך, סליחה?
מצטט ממנו בפירוש, כאילו מזכיר אותו ש... בדין את זה לפי
העתקות. הרמב"ן מצטט מההלכות.
לא,
כן, יש קטעים מההלכות פסוקות שהוא לא כותב ונכתב בהלכות פסוקות, אבל הוא מביא ממנו. וכאן אני אשלים שהתופעות שדיברנו שהם לא משמרים ספרים סתם, כי צריך לדעת מה אמרו לפני 500 שנה, אלא רק כי הספרים עונים על הצרכים שלהם, הם יביאו לתופעה מאוד פשוטה. שלפי הידיעות שלנו במאה ה-14 היא מגיעה למיצוי. היות ושני החיבורים האלה בעצם נועדו למטרה דומה, והיות והחיבור המאוחר יותר הוא כבר בלה את היסודות של החיבור הקדום, הוא מביא אותו, ב' מה הוא עושה, הוא מרחיב, מי נותן מענה יותר טוב לצרכים של המעתיקים? הלכות גדולות, המאוחר יותר. בוא נחזור לתופעה שאתם ודאי מכירים, ראשוני קטלוניה, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א. זה כלל רשב"א והריטב"א חוזרים על הדברים שכתובים ברמב"ן. למה? תגיד רק מה שיש לך להוסיף. אז הסיבה היא פשוטה, הם לא חושבים שאתה תחזיק את שניהם, הם מניחים שאתה תחזיק אחד מהם. הם לא כנראה שיערו שמה שיקרה היום בישיבות למדניות, שאתה תחזיק רמב"ן, רשב"א, ריטב"א ותחפש הבדלי ניואנסים כדי לייצר מחלוקות כדי להגיד חקירות. הם לא חשבו שזה יקרה. הרשב"א חוזר על הרמב"ן כי ההנחה היא שתחזיק רק אותי, כי אף אחד מימי הביניים לא רוצה להחזיק מדף כזה, הוא מעתיק אחד. והיות ומי שמדבר זה לא אני, זה האמת של התורה מדברת, אז אין בזה שום גניבה ספרותית, כן? זה דבר שהוא מאוד מאוד מקובל אצלם. באופן דומה, למה בן אדם צריך הבית הלכות פסוקות הלכות גדולות? זה באיזשהו מקום ההלכות הפסוקות נעשה פחות דומיננטי, הלכות גדולות ייתן מענה יותר טוב. אני אוסיף גם שאחד מהתופעות שקורה להלכות גדולות זה שנוספים בו קטעים, כלומר אנשים מעדכנים אותו. כלומר הלכות הגדולות שבידינו, אני חוזר לתופעה של השאילתות, מה גורם לו לשרוד? שהוא לא מקורי, כי אפשר להוסיף ולהוסיף ולהוסיף. מי מעיד על התופעה הזאת כבר? בעלי התוספות. בעלי התוספות מדברים על הלכות גדולות אספמיה, כלומר הלכות גדולות שבאות מספרד, שהם מעידים, יש בו קטעים שאין בה הלכות גדולות שלנו. כן. מה בעצם הכוונה? הכוונה היא שבספרד אנשים התקנו את ההלכות הגדולות, כי תחשבו, מהו חיבור ההלכה של יהודי במאה ה-11-12? טוב, אז, אולי כבר עריף, אבל במשך הרבה מאוד שנים, זה חיבור מאה תשיעית, החיבורים האלה הם בעצם נתפסים כחיבורי הלכה יסודיים, אין רמב״ם, אין שולחן ערוך, תחשבו על זה. והחיבורים האלה אם כך צריך להתקן אותם, כמו נעשה כלים. מוסיפים ומוסיפים ומוסיפים, בסופו של דבר ההלכות הגדולות הופכים להיות כאילו החיבור היותר שמיש, היותר דומיננטי, ומהמאה ה-14 ההלכות הפסוקות נעלמות, כאילו כבר אין עדויות של מישהו שמכיר אותם. ויש פה את כל התהליכים שאנחנו מכירים משימור ספרות הגאונים. משתמר החיבור היותר שימושי, הוא משתנה, והחיבור היותר מקורי, היותר ראשוני, אני חוזר לנציב, אני רוצה לחזור לעיקר הדדינה, כן? החיבור ההוא, מה יקרה לו? יאבדו אותו. הלכות גדולות, כהמשך גם לשאלה שלך, שקודם הזכרתי שיש קצת אי בהירות באשכנז גם לגבי הפרטים הביבלוגרפיים, הוא כנראה מגיע לאשכנז במאה ה-12 והם משתמשים בו כחיבור שנותן מסורות הלכתיות, נותן לזה מבט. אני יכול לספר שיש ויכוחים גדולים מאוד בצרפת מה מקומו במערכת המסורת. מבחינה יסודית אלו התהליכים, שמה שזה אומר זה שהספרייה של יהודים מהמאה ה-14 הכילה הלכות גדולות בכל מיני מהדורות שונות שאף אחד לא דומה לחבר שלו, כי ההלכות הגדולות עברו כל מיני שינויים. לעומת זאת ההלכות הפסוקות הם חדלו מלהשתמש בהם. מה קורה בתקופה שלנו? אז מוצאים לפני 108 שנים, 1903, איזה כתב יד שהוא נראה איזה חיבור הלכה גאוני שיש בו סגנון וואלה של ספרות ההלכות, ואז מתעוררת השאלה מי אתה ומה אתה. וזה הכתב יד הזה שמחליט מי שמדפיס אותו שזה הלכות פסוקות, יש על זה ויכוח שנמשך עוד כמה עשרות שנים. הדעה הרווחת היא שאכן זה הלכות פסוקות, שאכן מצאו אותו והוא נמצא בפנינו והנה יש לכם אותו. לגבי ההלכות גדולות, אז כאן כאמור הספר עבר שינויים אדירים. אז מה אני מחזיק? עכשיו, הספר הזה אני חושב ספר שלא יצא מהמחזור אף פעם. בוונציה במאה ה-16 שמעבירים את הספרייה מכתבי היד לדפוס, הוא נתפס. מאוחר יותר יש מהדורה שהדפיס אותו הרב עזריאל הילדסהיימר בברלין בסוף המאה ה-19, שזה נקרא מהדורת ברלין. ולפני כ-40 שנה הנכד של רב עזריאל הילדסהיימר, שגם לא קוראים הרב עזריאל הילדסהיימר, בסדר? זה מהדורת ירושלים, מוציא לאור מכתב יד מילאנו יחד עם חילופי נוסח בשלושה כרכים, ומוציא לאור עוד פעם את הלכות גדולות. צריך לדעת שהפערים בידי הנוסח פה אדירים. מי שלומד הלכות גדולות ושואל את עצמו מה אני מחזיק נגד העיניים, כדאי לו להיות מודע לתופעות שמלוות הספר, כדאי לו להיות מודע למדור חילופי הנוסח, כי זה מובנה בספר שיש לו חילופים. ככה הספר בנוי, כי ככה העתיקו אותו, כי זה מה שהציל אותו מכיליון, העובדה שמעתיקים אותו. איזה מהדורה כדאי להשתמש? במהדורה של הילדסהיימר ירושלים, כן? כלומר, הוא יביא לנו את הדבר האחרון. אני יכול לספר, ואני לא ארחיב בזה, שזה לא אומר שהלכות גדולות זהו מפוענח. אני מכיר יהודי שכותב עליו דוקטורט, ועוד מנסים להבין אותו את הספר. שהלכות גדולות, מבחינת מקומו במסורת הלימוד, הוא דווקא בצד אחד דומה קצת למה שאמרתי על השאילתות. מצד שני, הוא יותר מהשאילתות עוסק בפסיקה. ומי שלמד פה ברכות שנה שעברה בקיץ, יש פה כמה יהודים כאלה, בטח זוכר את החזרה המתמדת להלכות גדולות. כן, קודם כל היו בברכות פרק שישי הרבה גיליונות, הרבה מאוד הלכתה בסוגיות שרש"י מוחק אותם, אבל שהם היו בכתבי היד בזמנו של הלכות גדולות. והוא נחשב למצא לפסק. שנית, כשלמדנו את הסוגיות שם, שבאופן מובנה כלל יותר התעסקות בפסיקה מאשר נגיד לימוד בר מציע, אז ההלכות גדולות היה מאוד בשיח. מה בדיוק שיטתו? סוכר, מישהו זוכר? את הדיון על סוכר? כן, זה מילה אחת על סוכר, כן? למה הדיון על סוכר הופך להיות דיון גאוני? למה הוא לא מופיע בגמרא? כי התיעוס של התעשייה של הסוכר וההפיכתו לאיזשהו מוצר מסחרי קורה בתקופת גאונים. הקני הסוכר מוכרים עוד במאה החמישית לפני הספירה. אבל ההפקה שלו המסחרית של סוכר, ובעיקר מה שצריך זה דרכי מסחר, מסיבה פשוטה, בית הגידול של הסוכר הוא טרופי. לכן כדי שסוכר יוכל להיות מסופק למקומות שהם לא טרופיים, צריך שינוע סחורות. וזה קורה הרבה מאוד באימפריה הערבית, ולכן זה דיון שמתחיל בגאונים. במובן הזה, הלכות גדולות יהיה יותר דומיננטי בשיח של הפסיקה מאשר השאילתות. זה בגדול ספרות ההלכות. בזה כמעט גמרנו את החיבורים הקדומים. יש חיבור אחרון שאני רוצה להזכיר את קיומו, אני לא הבאתי אותו, אבל אני רוצה להזכיר אותו, הוא גם חיבור מהמאה התשיעית, והוא סידור רב עמרם גאון. שמעתם פעם על הדבר הזה? אז בקצרה. רב עמרם גאון בסורה בשנות ה-70 של המאה התשיעית. ואנחנו נמצאים עדיין ב-800 ומשהו, כמו הלכות גדולות, 870 ומשהו. הסידור שלו נכתב האמת במקור כתשובה. הוא נשאל שאלה מספרד, תכתוב לי סדר תפילות וברכות, והוא פשוט כותב להם סידור. זה הסידור הראשון שנכתב. איך יהודים התפללו לפני כן? בעל פה. כל התופעות שאנחנו מכירים בגמרא של בקי, סופר בבור בברכות פרק שביעי, בקי שמוציא, שאינו בקי, למה הם לא יודעים להתפלל? אז התשובה היא כן. לא כולם מחזיקים לפניהם, יש נוסחות תפילה, אבל זה מסורת אוראלית, בעל פה מעבירים אותה. לא כולם מחזיקים נוסחות תפילה. תופעת התפוצות שמבקשות סידור זה, בגלל הנסיעה למרחק, מה מתערר אצלם יותר? המסורת האוראלית. אותם אנשים שידעו לספק לצורכי הקהילה כולה את הנוסח התפילה, הם לא בהכרח כולם נסו לספרד, וככה יהודי ספרד מחפשים איזושהי הדרכה, פונים לרב יהודה אגרון, כבר לפני כן יש לנו תשובה שהם מבקשים סדר מהברכות, כלומר, הם מבקשים, בעצם מבקשים, תמיד אותנו תפילה, שהוא דבר מאוד בסיסי, מאוד מזכיר את השאילתות, זה בא מבית כנסת, כן? וכך הרב אמרם כותב סידור שהוא עד היום מהווה את הבסיס או התשתיות של, 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 של הסידורים של בית ישראל. הסידור כולל נוסחאות, הוא כולל הוראות בתפילה, הוא כולל דיונים הלכתיים, שהסידור הזה מבחינת המצב הנוסח שלו היום, כאילו, כשאנחנו פוגשים אותו, יש לו את כל התהליכים שתראו קודם לספרים האחרים. דיינו, הדבר הכי בטוח הוא שמה שיש בכל ידי הנוסח זה לא מה שהוא כתב. זה מתחיל מזה שמצטטים אותו בתוך הסידור. בוא נתחיל מהנתון הפשוט הזה. זה כנראה לא הוא, הוא לא יכול לצטט את עצמו, כן? כלומר, כשיש שם כל מיני קטעים של דיונים בענייני תפילה, יש להניח שהוא לא היה כותב בגוף שלישי על עצמו. לכן היה מי שחשב שאולי הסידור ערך אותו לא הוא, אלא בית דין שלו. אבל האמת היא שיש שם גם תוספות של קטעים מאוחרים יותר, ויותר מסתבר שמה הראה. התופעה, התהליך הידוע, היהודי מחזיק סידור, רב אמרם, הוא מתפלל ממנו, אז עכשיו מה הוא עושה? הוא מעדכן אותו, מה, זה סידור היסטורי, זה הסידור שלי, אז מוסיפים קטעים. ואת זה גם ניכר בנוסחים, כי אחד מהתופעות המדהימות בסידור, שהעותקים של הסידור, הם מתאימים את הנוסחים שלהם לאזור שבו מעתיקים אותו. בטוח שרב אמרם לא התפלל נוסח צרפת, זה אני יכול להגיד לך. אבל יש עותקים של סידור רב אמרם שבו הופיע נוסח צרפת. לכן היכולת שלנו לעיין בסידור, מתי אני אעיין בסידור? כשאני לומד ברכות, כשאני רוצה לראות איך הוא מביא את קריאת שמה, אני לומד ענייני פסח ואני רוצה לראות איך הוא מביא שם את ההגדה של פסח, כל, זה המקומות להסתכל. זה קצת נפגם היכולת לשחזר את מה שהוא כתב בגלל שיהודים השתמשו בספר. אחת מהדורות, המהדורה הרצויה לשימוש לסידור רב אמרם היא מהדורה של דניאל גולדשמיד, שיצא לאור בהוצאת מוסד הרב קוק. הוא השתדל ככל יכולתו לעבוד על הידי הנוסח, אבל האמת היא שהידי הנוסח עצמם כבר ברור שאין בלו אחד שמשמר את הנוסח המקורי, כן? וזה חיבור אחרון ששייך לתקופה הקדומה. אתם גם רואים שהתקופה הקדומה מבחינת האופק של הכתיבה עבור מי הם כותבים, אפשר לחוש זה הכתיבה יותר בעת אוריינטציה עממית. בעיקר אני חוזר, זה גמרות, זה פסיקות. מה שהולך להשתנות לגמרי, וכבר שמעתם את הדברים בשבוע שעבר, אז רק לראות חיבורים בעיניים, זה החל בשבוע הבא, זה בעקבות המהפכה שרב סעדיה מכניס. מתבצעת מעבר שקודם כל אומרת שמתחילים לכתוב, ובית מייצרים דפוסי כתיבה של חיבורים עם מחברים ברורים. זה המעבר למונוגרפיות, כן? פה בלכות פסח, רק לגמור את החבילה הזאת, אז הבאתי פה קטע מהלכות גדולות, אתם מוזמנים לרפרף אחר כך, קצת להתרשם, כאילו איך הוא מציג את הלכות פסח. תוכלו לראות בעליל שזה מאוד מקושר בגמרות, כן? וכאן יש גם בסוף קטע שפעם הבאה נעבוד עליו, סידור רב סעדיה גאון, שהוא אחד המונוגרפיות החשובות. יש סידור רב אמרם, יש סידור רב סעדיה, הם סידורים שונים לגמרי. בסידור של רב סעדיה, מי כותב אותו? רב סעדיה. רב אמרם לעומת זאת זה לקט של קטעים, כן? וניתן לכם קצת איזושהי הצצה למונוגרפיות, נגמור את זה, אנחנו עוברים לתשובות הגאונים. בסדר? טוב.